כן. מחר בלילה זה 10 בטבת. למעשה היום 8 בטבת, כך מובא בתלמוד, אז היה שתרגמו את ספר התורה לתלמי מלך מצרים. הרי אז היה מלחמות כל הזמן, כמו שדיברנו בזמן השמונאים. לפני כן היה שלטון פרסי פה 54 שנים, כמו שהגמרא במסכת עבודה זרה מביאה. אחרי זה באו היוונים, גירשו את הפרסים וישבו פה היוונים. בינתיים, בזמן שהיוונים שלטו, אז היה אלכסנדר מוקדון, זמן שמעון הצדיק, כמו שהוא מובא בגמרא, שהתפלל עליו. והשומרונים הארורים רצו להחריב את המקדש. ובא אלכסנדר כאילו להחריב. ויצא לקראתו שמעון הצדיק, ואמר לו, מחילה, ואמר לו, הבית הזה שאנחנו מתפללים עליך ועל ממלכתך, אתה רוצה להחריבו? מיד נתן לו מתנות והלך לקח את כל האלה שומרונים, תלה אותם בעקביהם למעלה, אנו הפוך, והתלו את המן ברברס. ואחרי זה מת אלכסנדר, הרעילו אותו, בן 32 היה, הרעילו אותו, 10 שנים מלך, שלט בכל העולם. אחר כך בא במקום המלך אחר, אחר בא תלמי מלך מצרים, כבש, והוא שלט, והוא לקח חכמי ישראל, 70, ציווה עליהם לתרגם את, מה, אתם לא שומעים? מה אני אעשה? אני שמעתי, אבל הם לא שמעו, מה זה? אני אחזור עוד פעם? לחזור? בסדר? זה משה השם, לא אני. בקיצור, אז אחרי כן הוא ציווה עליהם, זה היה כמו היום, 8 לחודש טבת, זה רשום במגילת תענית, ציווה עליהם לתרגם את התורה. תרגמו את התורה, 3 ימים ו3 לילות היה חושך בכל העולם, אפילו בדלס, הכל היה חושך, צלמוות. אז זה אחד האירועים שהיו, אבל ביום 10 בטבת, אחר כך בטט בטבת, זה מחר בלילה, זה פטירת עזרא הסופר, כך לפי המדרשים והמקורות. 10 בטבת, אז צר מלך בבל על ירושלים. והוא יום קשה מאוד. מיטט, כן. עזרא הסופר 9 לחודש טבת, כך מובא. כך מובא במדרש. אני תכף אגיע לזה, אני רק עושה לכם לפני כן סקירה. עכשיו, 11 שנים לפני חורבן בית המקדש, של בית ראשון, בית ראשון נחרב, זה 490 שנה לפני בית שנית. אם תרצה לדעת, אז תקרא את החשבון, מתי נחרב בית שני, תקדים 490, זה חורבן בית ראשון. חורבן בית ראשון היה 3,338, 3,338 לבריאת עולם. ג' שלח, תנו סימן ושלח את היונה. אז זה היה 11 שנה לפני כן, נתגלה הקדוש ברוך הוא ליחזקאל הנביא, והוא גלה, אז היה גלות 11 שנה לפני כן, כמו שכתוב פסוק, החרש והמסגר. זה מובא ביחזקאל כ"ד, מי זה החרש והמסגר? שלא היה מנעול, ולא היה דלת שלא יכולים לפתוח אותו. מי אלה היו אנשי הסנהדרין, אנשי כנסת הגדולה, הנביאים? לא היה דבר בתורה, קושייה בתורה, שלא ידעו אותה. זו לפרש אותה. כזו ידיעה. כל אלה גלה אותם נבוכדנצר מלך בבל, ואיתם היה יחזקאל הנביא. והוא כהן. יחזקאל בן בוזי הכהן. כך כתוב שם, בעשור לחודש למור, בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה. ומה הוא אומר לו? שמח מלך בבל אל ירושלים בעצם היום הזה. 11 שנה לפני שזה קרה. מבהיל. אתה קורא את הספר ההזכל ואתה עומד משתומם. הוא מתנבא כבר 11 שנים מראש, והוא אומר את עצם היום הזה. ואז כתב הרד"ק, כשהנבואה באה באותו יום, 10 בטבת, 11 שנה קודם, ראה אותה נביא יחזקאל, וידע, והלך והודיע לישראל שזה מה שעומד להיות. ולמה הודיע? כי היו לנו נביאי שקר, הבאבות. היו אומרים שלום שלום, ואין שלום, יהיה שלום עם הגויים, יהיה כך ויהיה כך. והוא היה מזהיר אותם. גם ירמיה הנביא היה מזהיר. אבל הוא הזהיר אותם ואמר להם בשם השם, תדעו, כמו היום הזה, תרשמו אותו לפניכם, חס ושלום, יצור מלך בבל על ירושלים. והאמת יקשו כולם, אז מה? למה אנחנו עושים צום? הרי הצום בשלמה 17 בתמוז הופקעה העיר. 9 באב נחרב את המקדש. הן בראשונה, הן באחרונה. אבל כאן צר מלך בבל על ירושלים. מה היה פה? מה קרה כאן? למה צריך כל כך לעשות צום וכתוב ועוד לא כתוב בשום מקום את עצם היום הזה? מה נפקא מינה? מרן השולחן ערוך בבית יוסף כותב בשם רבי דוד אבו דרהם, שאמר שלעולם לא יחול 10 בטבת בשבת, מפני שאם היה חל בשבת היינו צמים, ואפילו בשבת. וגם כאן יקשו, איך יכול להיות? הנה 9 באב, חל בשבת, 17 בתמוז, חלים בשבת. ואנחנו דוחים את זה ליום ראשון, כי הקדומי פרענותה לא מקדמנן, אבל דחויה דחנן, אז דוחים. אז למה 10 בטבת כבר חמור? מה יהיה, 10 בטבת יותר גרוע מזה? מה, שמח מלך בבל ירושלים. הוא עמד שם 3.5 שנים, עד שוב כעיר. הוא בא לחזור, נשאר לו גרזן אחרון, ואז הגרזן בחשיל, בחלפות, יהלומון. אז תרצו שהסיבה היא כיוון שזה התחלה. התחלת הפורענות. לכן אדם צריך לדעת כמה קשה היום של 10 בטבת. כיוון שהוא התחלת הפורענות, ואז נגזרה הגזרה, והקדוש ברוך הוא המתין להם, אולי ישובו בתשובה. 3.5 שנים, והם לא חסדו בתשובה. ואז התחלה היא קשה. מאיפה למדנו שההתחלה קשה? מכמה מקומות. אחד מהם, מצוות מחיית עמלק. מה קרה שהתורה כל כך מסעירה וסוערת, ואומרת איך משה רבנו עמד להילחם, ועמדו בידי משה כבדים, ואהרון וחור, הוא וידיו מזה אחד ומזה אחד, וידיו אמונה עד בוא השמש. והאמר כתוב זאת זיכרון בספר. בשום מקום לא כתוב בתורה מילים כאלה. כתוב זאת זיכרון בספר, בשים באוזני יהושע. כי מחו אמחה זכר עמלק מצעת השמיים. ואחר כך עוד פעם זה בפרשת בשלח. ועוד פעם פרשת כי תצא. ובסופה שומע עוד פעם אומר. הוא אומר, זכור את אשר עשה לך עמלק, מחו תמחה את זכר עמלק, מתחת השמיים לא תשכח. התחלה זכור, זה בפה, ולא תשכח, זה גם בלב. לא לשכוח מחיית עמלק. ושומרים מהפוסקים, הרי צריך כל יום לזכור. זה עשר זכירות שיש לנו יום-יום. אז אנחנו לא אומרים איפה צריך לזכור. רבנו הרי אמר שעשו לנו סימן בתפילה, אהבת עולם אהבתנו. אהבת עולם ישראל מיכל אהבת. זה בערבית. בשחרית, אהבת עולם אהבתנו. נכון? אחרי זה מה אתה אומר? כי אהבתנו מלכנו שמך גדול. מה שמך גדול? קראו אותם שמך. שמך גדול. שאין השם שלם. ואין הכיסא שלם עד שימחה שמו של עמלק. שם צריך לזכור. שאומר שמך הגדול, לזכור מחיית עמלק, מקיים מצוות עשה מהתורה. כי, איך אמר? זכור את אשר עשה לך עמלק. אז אם כן, באהבה להודות לך, לזכור את מרים, שדיברה על לשון הרע, שאסור לנו, נתן לנו את הפה והלשון, שאנחנו נודה לו, ולא נדבר בו לשון הרע. הודות לך. לחיתך, ליראה ולאהבה את שמך, יזכור מעשה העגל. זה אשר הקצפת, זכור אשר הקצפת, שעשינו עגל בחורב. איפה זה היה? שמה, בהר סיני. עשו העגל. אז הנה, יש לנו שלוש זכירות שם. כך כותב רבנו ארי לשאר הכוונות. אז אם כן, יוצא איפה שמחיית עמלק כל כך הייתה חמורה, והתורה מחמירה עליה, למה? בגלל, כמו שאמר מדרש תנחומה, שהייתה אמבטי רותחת, ושום בריאה לא יכולה להיכנס לשם. בא אחד, בן בליעל, כך קורא לו המדרש, וקפץ לתוכה, צינן את האמבטי. צינן, זאת אומרת, בעיני הבריאות נראה, הנה, גם אני יכול. אז כל אחד תחיל לקפוץ. הראשון שנלחם בישראל, אחרי כל הניסים והנפלאות, היה עמלק. אחרי שנקרא הים, שמעו עמים ברגזון, חילה חזוש ופנשת, אבו מאזן תחיל לשקשק, וכבר לא שלט בעניינים שלו. זה, שמשמור. וזה, ואפילו ההוא, המעלעל, מהקבר התחיל לרעוד. קבר שלו רעד, זוכר אותו? כן? מה מוקטע? מה שמו? לך, יש לי, באמת, מכיר אותו. לא רואה? ראו שהורידו אותו עם ה... עם ה... זה, עם הכיסא של יד שרה. זוכר אותו? ואל תזכיר אותו עם מה שמו. אסור להזכיר אותו פה. ו... מה שמו? תחנו אותו לאחר הפסח. מה קרה לך היום? מה קרה לך היום? אז אם כן, איך שיהיה, בא וקלקל את הכל. עכשיו בא הקדוש ברוך הוא ואומר, תזכור את זה. כאן למדנו גם. האדם הולך להתחתן, מקים בית, מההתחלה תהיה טוב, תהיה בסדר, תלך בדרך טובה. הבן הראשון שנולד לך, נולד זכר, עושה לו פדיון. למה? זה הבן הראשון. קח אותו אל הכהן. איך אומר המדרש? כדי שהכהן יברך אותו. כדי שיטע בליבו אהבתו ויראתו כל הימים. שהגדול יוצא טוב בדרך טובה, כולם אחריו כמוהו. אין בעיות, אין פרץ ואין יוצאת, ואין צבחה ברחובותינו. אומר אותו דבר, תראה ראש חודש, אומרים סימן טוב, בקעת הלבנה, ברכת, סימן טוב ולנו כל ישראל. וכן, תחילת שבוע, אומר שבוע טוב, המתבוך. שנה טובה, ועושים סימן, כל התחלה עושים סימן טוב. אבל כאן, לכן, אדם זורע שדה, מוציא תרומות ומעשרות, ואז יהיה יתברך כל, עשר תעשר את כל תבואת זרעיך, שתוציא השדה שנה שנה, ומלא ומתעשר, עושים עיסה, ראשית, תרימו תרומה, ככה צריך לעשות. וככה, חלה הברכה. גם סיפרתי לכם פעם, אמר רבי יצחק אלפיה, אמר מעשר כספים, ידעו הפוסקים כך כתבו, מי שרוצה שיהיה לו הצלחה, כסף הראשון שהוא מרוויח בתחילת החודש, יוציא ממנו איזה שטר או איזה מטבע, זה לצדקה. אם יהיה, לא יהיה די, בטלו הניתוחים. ביטלנו את זה. יש דבר כזה, ילד נולד בניתוח? איזה ניתוח? בוואקום? מה זה? במחר בלילה עזרה הסופר. הלילה תת, נכון, צודק. כי אני עדיין בחטא, עוד לא זה. חשבתי שאני באמריקה. ניתוח קיסרי הוא לא נקרא בחור, כי לא יצא. לא נקרא פטר רחם. כיוון שמוצאים אותו דרך הבטן. אתה רוצה כעת אני אסביר לך בדיוק איך זה קורה? לא, זה לא המקום. שמעתי אותך כבר כמה פרשנויות נתת. וואה. אפשר לחשוב שאתה יצאת כעת מחדר ניתוחים, מר מינן. תמשיך לדבר, תמשיך, כן, כן, כן. והבא אחריו, גם אם הוא זכר, לא עושים לו פדיון. מדוע? כיוון שהיה כבר ברחם של האמא, כבר היה לפניו אחד. אז לא זה ולא זה, הפסיד. אותו הדבר, לא מלאים אותו בשבת. אם קרה ניתוח קיסרי בשבת, זה נדחה ליום ראשון. זה כל זה עם הילד בריא, הכל בסדר. אז אם כן, מכאן רואים מה שכתב רבי דוד אבו דרהם, בביא אותו מרן בבית יוסף, לא מכינה מביא כן, שאמר, שאם היה חל בשבת, היינו צמים גם בשבת. הוא תלה את הדבר בגלל שכתוב בפסוק, בעצם היום הזה. אז מכאן לומדים כמה חמור מאוד הצום הזה, וצריך להיזהר בו ביותר. לא לזלזל בו, אלא אם כן אדם חולה או זקן, או שהרופא אוסר עליו לצום, במקרה כזה, אז יש מקום להקל. מרן הביא את זה בסימן תף קוף נון. שם יש כל הימים שבהם מתענים, אז שם הגמרא מביאה. אז האמת, כמו שאמרנו, שנפטר עזרא הסופר, יש אומרים לא רק עזרא, אלא גם נחמיה בן חכליה, שהוא היה חברו, גם כן נפטר ביום הזה. נחמיה. כך כתוב הרב יעבץ בסידורו שערי שמיים, כך מביא. גם האליה רבה, ועוד, ששניהם נפטרו באותו יום, זה לא היה באותה שנה, אבל באותו יום. ויש, הזכירו לעניין פטירת עזרא, והשמיטו את עניין של נחמיה הסופר. והאמת שככה אנחנו אומרים גם בסליחות של עשרה בטבת. מזכירים שבחודש הזה נפטר בו עזרא. אבל לא אומרים ביום הזה, זה לא בעשרה בטבת, אלא יום קודם. יש, הבינו בטעות, שכאילו הוא נפטר בעשרה בו, אבל לאמת לא. גילת תענית כותב שהוא נפטר בתשעה בו. ומה עשו כל הזמן בזמן עזרא הסופר שהיה בית המקדש? לא היו צמים, לא בתשעה באב, ולא ב-17 בתמוז, ובטח לא בעשרה בטבת. מדוע? כיוון שיד ישראל הייתה גוברת, כך כתוב בראש השנה, דף י"ח. אמר רב הונה, אמר רב חנה בר ביזנה, אמר רב שמעון חסידה. כה אמר השם צבאות, צום הרביעי, בצום החמישי, בצום השביעי, יהיה, בצום העשירי יהיה לבית יהודה, וששון ושמחה. כשהגמרא, קורא לזה צום, פתאום אומר ששון ושמחה, אומרת כן, בזמן שיש שלום, לא שלום של אלה השקרנים. זה לססון ושמחה. אין שלום, צום. אומר, מה יש? יש שמד, גוזרים עלינו גזרות הגויים, צום. אין שמד ואין שלום, רצו מתענים, רצו אינם מתענים. כך זה דברי הגמרא. אבל כל הפוסקים כתבו שעד שלא ייבנה את המקדש, אין לנו מה לעשות זה. כל זה דברי הגמרא על הזמן הביניים שהיה. אז מי שרצה התענה, מי שלא רצה לא היה צריך להתענות, כי יש בית המקדש. אבל אחר שנחרב בית שני, בעוונות הרבים, אז כל הימים האלה הם יום צום, ועד שאנחנו מחכים מתי שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו. כך כתב הרמב"ן בשער האבל, ספרו תורת האדם, בן נחמני. אומר, עכשיו כבר רצו ונהגו וקיבלו לצום. לפי כך, הוא אומר, אסור ליחיד לפרוץ גדר בשום פנים ואופן, וכולם חייבים להתענות מתקנת הנביאים. ומה ההבדל? הוא אומר, ארבעת הימים, מה שהזכרנו, שהם 10 בטבת, וגם 17 בתמוז, ואיתם גם 9 באב, וצום גדליה, אלה אם יחול בשבת, צום גדליה אחד בשבת, הרבה פעמים, דוחים אותו למחורתו, להקדים לו, כתומי פרענו, תא לא מקדם אינם, חוץ מתענית אסתר, תענית אסתר, אם יחול בשבת, מקדימים ביום חמישי, יוד א', למה? זה לא משום פרענות, שם זה זכר לאותה תענית שהייתה, אנחנו רוצים להשתתף, אז צמים, מקדימים את זה ליום חמישי, וגם אי אפשר אחרת. מה, תתחיל ליום ראשון, רוב העולם עושים אז פורים. אי אפשר. יום שני זה פורים של מוקפין. לכן מקדימים. חוץ מיום כיפור, שכתוב בו בעצם היום הזה, מתענים ביום כיפור עצמו. זה הסדר שכך כתבו הפוסקים. אז אם כן, זה שלא חל בשבת, זה לא בגלל זה רק. היה, בזמן התלמוד, עדיין היו קובעים חודש לפי הראייה. היה בדין. כמו שאנחנו רואים בזמן המשנה, כבר היה חורבן, גם אחרי זה. עדיין היו קובעים ושולחים שליחים לחוץ לארץ להודיע עליהם מתי ראש חודש, כל חודש. אז אם כן, אבל בא רבי הלל, מי זה היה? נכד של רבי יהודה הנשיא. ושאומרים לא רבי יהודה הנשיא, רבי יהודה הנשיא הנכד שלו קראו לו רבי יהודה נשיאה בדינה דשרו משחה, מה שמובא במסכת עבודה זרה. הוא היה בית הדין שהתיר שמן של גויים. הרי בהתחלה היה אסור שמן של גויים. אחר כך בא רבי יהודה נשיאה ואמר שמותר, התיר. קרא שאי אפשר לעמוד בזה, התיר. והוא תיקן את הלוח השנה שלנו. מחזור יוטט, כל 19 שנה, אותם ימים ועשה להם סימנים. הסימן הוא באיזה יום יחול ראש השנה, באיזה יום יחול חג הפסח, ואם החודשים כסדרם, או חסרים או מלאים. מה פירוש כסדרם? אלה החודשים שלנו עכשיו. חשבן כסלב. פעמים ששניהם 30, כמו השנה. פעמים שניהם 29, אז זה נקרא חסר. פעמים זה מלא וזה חסר. זה קבוע עד שיבוא משיח. ואז לחזור לקדש על פי הראייה. אז הרשב"א עליו השלום כך כתב בתשובה שלעולם לא יחול 10 בטבת בימי החול. למה גם בימי השבת, אלא בימי החול. ולמה? הוא סידר גם שהושענא רבה לא יחול בשבת כדי לא לבטל מצוות ערבה. וכן יום הכיפורים לעולם לא יחול. לא שישי, לא ראשון. כדי שלא יהיה לנו יומיים שלא נוכל לבשל. אז מסודר כך הלוח מראש, שיום כיפור בשבת יכול לחול, יכול לחול יום חמישי, יכול לחול יום שני, שלישי, רביעי, אבל לא יחול, לא בשישי ולא בראשון. וגם הושענא רבה לא יחול לעולם בשבת. וממילא, בגלל זה גם, עשרה בטבת לא יחול בשבת, אלא רק בחול. כן. זה הגמרא אומרת, אתה אמרת איזה גאונות. הגמרא אומרת על הפסוק, כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. מה החוכמה ובינה שלנו יותר מהאומות? רופאים, יש גם מדענים. מה? חוצבים בסלעים, חופרי מנהרות, יש גם אצל הגויים. אלא חוכמתכם, סידור, עיבור, חודשים ומולדות. הם לא יודעים. תראה איזה לוח, יש להם משובש לכולם, כל אומות העולם. משעבן לרמדאן. אביב אל-אוול, רביע אל-אוול, רביע אל-תני. כן, הם עושים, מחכים אותנו. רביע בערבית זה אביב. אז אומר, רביע אל-אוול, רביע אל-תני. אז הם לא להם אדר, יש להם ניסן. וכן, תראה, הרמדאן שלהם מסתובב קרוסלה. פעם יוצא בחורף, פעם בקיץ, פעם בסתיו, פעם באביב, פעם בירח, פעם בתהום, פעם באוקיינוס האטלנטי, פעם בים הארדיטי, פעם אצל טיטי. כן. ואצל הגויים הנוצרים, ימח שמם, איזה ראש חודש, איזה אחד לחודש, דברים בטלים, אין להם לא מילוי הלבנה ולא זה, הכל אצלם סחמתים, כן. לא שווים מאומה. אז בקיצור, איך שיהיה, זה חוכמתכם ובינתכם. ומי היו קובעים? בני יששכר. שנאמר, ובני יששכר יודע בינה לעתים, לדעת, מה יעשה ישראל? הם היו אנשי חכמי יששכר, חכמים גדולים, הם היו קובעים אז, ועל פיהם, רב הלל, יותר נכון, נכד של רבי יהודה נשיאה, זה נכד נכדו של רבנו הקדוש, הוא סידר לנו את כל הסדר הזה, כמו שאמרנו אותו, והכל בא על מקומו בשלום. אז זה הכל הלך כמו שצריך. בא רבנו חיים פלאצ'י, ורציתי לקרוא לכם שתי שורות מדברם. ספרו מועד לכל חי כותב על עשרה בטבת. אומר תענית, עשרה בטבת מת השם הייתה זאת לטובת ישראל, שהוא זמן ירידת השמש. כי הימים הכי קצרים זה עכשיו. עכשיו זה מתחיל היום קצת להתארך בדקה. היה בחנוכה היה 39. השקיעה. 4:39. עכשיו זה 4:40. זה מתחיל להתארך קצת. אבל זה יום הכי קצר. ממנה השמש לא נמצאת ברקיע הרבה. ואז, חס ושלום, יש התעוררות. זה הסיבה של המחלות והחולאים. והם ימים קשים. זה מה שכתוב בזוהר. הזוהר מובא שכאשר נולדו יעקב ועשיו, לקח יעקב לחלקו ניסן אייר, ועשיו לקח לחלקו תמוז אב. נשאר סיוון באמצע. סיוון, מזלות תאומים, ואלה יעקב ועשיו. פעמים שזה גובר, פעמים שזה גובר. אם ישראל עוסקים בתורה, אין דבר. אוכלים גבינת תנובה ושטראוס, ואני יודע מה, וטרה. אבל לומדים תורה, הסיוון שלנו, זוכה ומזכה. איזה יופי, זה פלא פלאים זה. כן. לא, זה מדבק, שינה זה דבר מאוד מדבק. כן. כן. אז, כן, טוב לצדיק, טוב בשכנו. אז אומר, אם ככה, זה הלכו. אחר כך אלול, זה קמים הסליחות, שאל את שמי, הוא מעורר כולם לסליחות. הר יש לך תשרה, וישראל עושים בו תשובה, וחשבן מתחילים לבקש על הגשמים, זה בסדר. כיסלב היה בו, באו החשמונאים, ונשלם בו מלאכת המשכן, בטבת שבעת זה קצת מתחיל להיות ככה וככה, צריך זהירות. אומר, אמר השלום ובהם פנשי, לכן דע, שים עיניך, זה התענית היא טובה. אומר, וכל חכם בעירו מוטל עליו לבדוק שבחנויות לא ימכרו אוכל ביום הזה. זאת אומרת, אוכל מוכן. יש כאלה גם היו שותים יין, היו יוצאים באמצע העבודה, בטורקיה, זה היה מצוי. צריך לשתות יין, איזו כוסית, איזו כוס. אומר, היום הזה אסור. הוא היה עובר בעצמו, רבי חיים פלאצ'י, שלא יהיה חס ושלום דברים כאלה. אומר, רק חולים אמרתי להם לאכול בצנעה, ולא בפרהסיה. למה? אנחנו רוצים שיהיה כפרה לנו, ולכל ישראל. אומר, ותזכור מה שכתב רבנו הארי, שביום תענית יעמוד בפתיחת ההיכל, ויאמר י"ג מידות שלוש פעמים, ויתפלל ויבקש רחמים, והקדוש ברוך הוא מבטל מעלינו גזירות קשות ורעות. מהילה? אם אתה רוצה, תעשה את זה. כך כותב. רבי חיים פלאצ'י מביא את זה ב... לא. יחיד לא יגיד. לא צריך. בין כה בקריאת התורה אומרים י"ג מידות. גם בבוקר, גם בערב. אומרים. אין בעיה. עכשיו, יש ספר, עקדת יצחק, ספר קדמון, קוראים לו ספר העקדה, כך שקוראים לו כולם. והוא הביא שם, לפי סדר הפרשיות, שהגיע לפרשת וישלח, הוא העתיק את דברי הזוהר, כי הרבה אמרו את זה בשמם, אחד בשם האדמור הזה, אחד בשם העקם ההוא, אבל הוא אומר, זה מדרש הנעלם בזוהר בפרשת וישלח. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, את, אומר הזוהר, לרבות תשעה באב. אנחנו יודעים, כל מקום שהפסוק אומר את, בא להוסיף. אז את גיד הנשה אנחנו לא אוכלים, ידוע. היום שוחטים עגל, מוצאים את גיד הנשה, זה, וגם החלף שלו זורקים אותו. אבל למה אמר הפסוק את? בא לרבות שיום תשעה באב. והוא אומר, לא נודע טעמו. אומר, ואני השתוממתי שקראתי את זה, השתוממתי. אבל, אומר, אחרי רגע, קפץ לפניי פירוש יפה מאוד. אמרתי, אם זה מאמר שכתבו אותו, אולי כתבו אותו אחרים. הוא היה לפני 500 שנה. אולי כתבו אותו אחרים, זה מפואר מאוד. אז הוא אומר, כך פירוש הפסוק. אומר, מצד הקעקוע הקף של יעקב אבינו, מה שהיה, הנשה אומר אותיות השנה. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד השנה. מה זה גיד? אומר ג' זה שלושה בתשרי. אחר כך י' זה עשרה בטבת. אחר כך הוא אומר נעשה גיד כולו. ג' י' ד' 17. זה 17 בתמוז. את לרבות תשעה באב. גם אפשר לעשות ראשי תיבות, הוא אומר, אב תשעה, תשעה אב, או לרבות. אומר, עכשיו מובן מה אמר הנביא, שקראנו אתמול בשבת, בהכרזה, נביא זכריה, כה אמר אדוני צבאות, צום הרביעי, וצום החמישי, וצום השביעי, וצום העשירי, יהיה לבית יהודה, לששון, לשמחה, מועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. והכל יבוא על מקומו בשלום. אחריו בא גם כן הרב מעולפת ספירים, המקובל גדול, היה בירושלים. כותב שארבע צומות מוזכרים בספר הזוהר, גם הרב חידה עליו השלום, בניצוצי אורות שם, על הזוהר בפרשת הישלח, קוף עין, שם כל הסוגיה מופיעה, ושם הוא אומר, כל האוכל, הזוהר אומר, כל האוכל לתשעה באב, כאילו אוכל גיד הנשה. למה? הוא אומר, זה נרמז שם. ואת, הוא אומר, נוטריקון תשעה אב. הנה, אז כאן לא אמר לרבות תשעה באב, אלא נוטריקון, יענו ראשי תיבות. ולמה נשה? הוא אומר, זה משקח את האדם מיראת השם. מי שאוכל בתעניות, חס ושלום, מוכרח לשכוח אחר כך, לא עלינו, איזה מצוות, איזה דברים. פתאום ידליק אור בשבת. מה, שבת, איך צחקתי? אחד בצום. ואז שכח. ולכן כתבו הפוסקים, יזהר, גם מי שבטעות, ביום הצום לא שם לב, קם, הלך, אכל, זה לא אומר שמותר לו כעת לאכול. לא, יפסיק, מיד. איך שנזכר שצום, יפסיק וימשיך לצום. אכל, שתה, כל דבר שיהיה. עכשיו יש בעיה אחת, ולכן הקדמתי את הנושא להיום. מחר בלילה, צריך להיזהר, זה ליל עשרה בטבת. לפי ההלכה, יש הרבה שואלים. יש כאלה מסכנים, אין להם תאריך אחר. יש להם זמן פנוי, מחר בלילה יש להם חתונה. מותר. שאלה אם מותר לעשות תופים ומחולות. שאלה הזו נשאל כבר הגאון רב משה פיינשטיין, כתב תשובה ארוכה ומנומקת שמותר בלילה, מחר בלילה, לעשות ריקודים ומחולות לכבוד חתן וכלה. אבל לא לכבוד חתן וכלה, אסור. דווקא מנה, מחר בלילה לא נשמע רדיו. אפילו שיש חרדים, משמעים שירים, מצעת הפזמונים, מצעת הפזמונאיות, ואמה ברמינן, שדות מרקדות. לא לשמוע מחר שום דבר בלילה, איך שנכנס לילה. עכשיו יש בעיה נוספת. מי שהולך לישון מחר, למשל נגיד חזר מהעבודה עייף, והוא קם מוקדם, ובלילה לפני כן לא ישן טוב. אז פתאום בשעה 5, זה כבר לילה, יצאו הכוכבים. נרדם, ישן. והוא קם ב6. עכשיו, מה זה רעב? אולי 3 ימים לא אכן, משבת, מהחמים. יש לו בעיה אם לאכול. תדעו, הוא נכנס לספק גדול, הוא בעיה הלכתית, ואני אפרט את הדברים כפי שהביא אותם מרן הבית יוסף. יש 3 שיטות בראשונים. מהם מתי מתחיל התענית? האם בעלות השחר? האם בשינה, או האם בגמר הסעודה? הרי דרך אדם לאכול ארוחת ערב. אז זה שאומר, אחרי ארוחת הערב, גמרנו, אסור לך לאכול. אז מה אני צריך לעשות אם אני רוצה אחר כך לשתות קפה, או לאכול איזה עוגה, או בא לי לאכול שוקולדה, או בא משה חילק לנו סוכריות, מה עושים? אז אני עושה תנאי מראש, שאני לא מקבל את התענית, עד עלות השחר. או לפעמים יש אדם שהוא חולה, או מרגיש קצת חולשה. יש לו ילדים קטנים, הילדים שלו, מה זה קטנים? מרקים, בגיל מצוות. ילדה בת 12, והיא חלשה, רוצה לצום. אז מה הוא עושה האבא? אבא פיקח, מאיר אותה בשעה 4 לפנות בוקר, תן לה איזה ביצה לשתות, איזה כוס חלב. אז צריך לעשות תנאי, הוא אומר להם לפני כן, אני אעיר אתכם לפנות בוקר, קודם שיעלה השחר ואתן לכם לאכול ולשתות. ואז זה יהיה מותר. ולמה? יש מחלוקת. הרעבד כותב, מחר בלילה מי שאכל ארוחה וסיים בערך בקעת המזון, אסור לו לאכול, גמרנו עד מחר בערב. גמר סעודה, הוא קובע קבלת תענית וזה הפסק. חלקו עליו הרן והראש. הרן והראש אומרים לא. לא נחשב הפסק עד שישן. אכל וישן. ישן, אז חן עליו התענית. קם באמצע השינה, רוצה לשתות, וואלו. אומרים לו אין, לא תוכל. רוצה לאכול, רוצה לשתות, רוצה, אני יודע מה, אין. ואחת עלק. זה דעה שנייה. דעה שלישית, זה דעת הריף, אבל כך מבאר אותה הרמב"ם המגיד. המגיד משנה על הרמב"ם, כותב בדעת הריף, שזה לא תלוי בכלל בגמר סעודה, אלא בשינה. יוצא לפי הריף, מי שמחר בלילה ישן ב5 בלילה, 5 בערב, זה לילה. וקם ב6 רוצה לאכול, אסור לו, אז מה צריך כן לעשות? שמראש הוא יאמר ביום, גם אם אני אשן על לילה, גם אם אני אוכל על לילה, ואסיים לאכול, אני לא מקבל תענית עד עלות השחר. סליחה, מה? אפשר, אפשר גם. תגיד עכשיו, שמחר בלילה, אם אני שוכח, אז מחר בלילה, גם אם ישנתי, גם אם אכלתי, גם אם זה, לא מקבל עליי את התענית, מראש אני מודיע, רק בעלות השחר. אה. כן. כן. קודם כל תדע ידידי, עד שאתה שואל אותי את זה, תדע שזה לא טוב. מי שישן בלילה, בכתחילה, אין לו לאכול. כך כתבו הפוסקים. מדוע? זוהר הקדוש כותב על הפסוק, לא תנחשו ולא תעוננו. אומר לא תנחשו, לא תהיה נחש. מה פירוש? איך אני אהיה נחש? מה אנחנו בהודו? אומר לא תנחשו, מי שישן בלילה, כי זמנם היינו נוהגים לישון בתחילת הלילה, קמים בחצות, ללמוד תורה, אסור לו לאכול, עד שיתפלל שחרית, כך דברי הזוהר, עד שיתפלל שחרית, למה? אומר הזוהר שהדם שלו, כאילו נהיה עכור, ושולט עליו סמחמם הרשע, השר של אובמה ורעייתו, שם רשעים ירקב, והם סיטרה אחרי הגדולים, שתדע, לכן אני צריך להכניע אותם. כל אוהביך וחוצוניך מהרי קראתו, צריך לכוון מלא על פנוני ופנונית ברבינם. אז אתה שומע? אז אומר שאם ישן, אסור לו לאכול. ולכן חכמי הקבלה עד היום נזהרים שכל שישן בלילה לא אוכל עד הבוקר. ויותר מזה הזוהר אומר, אפילו למד תורה לא יעזור. אדם שלא נשאר אחור. עד שיתפלל תפילת העמידה, סיים תפילת העמידה, אז הוא אומר. בוא אני אגיד לכם דבר אחד שאני ראיתי בעיניי. מרן חכם עובדיה. כמה אומרים, הוא לא קבלה והוא הכל פשט והלכות. היה חולה סוכרת שנים רבות. אני ראיתי בעיניי בשבת איך מזריקים לו זריקה של אינסולין. זה אני ראיתי, לא פעם ולא פעמיים. והוא היה צריך בבוקר לשתות. לא היה שותה, מי שזוכר או מי שראה, היו מביאים לו את הכוס תה בחזרת השעת של שחרית, מחכה עד סיום החזרה. המברך את עמו ישראל בשלום, אז לוקח את הקוסטי ושותה אותו. כל יום, ככה זה היה הסדר שלו. נעמה חשש לדברי הזוהר, שאמר שכיוון שאדם ישן, אסור לו לאכול ולשתות. יש ויכוח במקובלים, האם קפה מותר או לא, המציאו איזו שמועה, לא יודע אם המציאו חלילה, אבל יש שמועה שכאילו רבי חיים ויטל היה כן שותה קפה בחצות, אבל יש הכחישו אותה. הרב חידה עצמו מביא את זה, מכחיש את זה. אומר לנו עדות על כך. אז עד כדי כך היו מחמירים שלא לאכול ולשתות מים, כן. אבל לאכול ולשתות דברים אחרים שמכינים סוכר וכדומה, כיוון שישן, אז אדם נהיה נחש, אומר הזוהר. ולא יסתלק הנחש הזה מעליך, אה? עד שתתפלל שחרית. מה זה קשור לברכת התורה? מה זה קשור לברכת... אני שמעתי אותך ואתה חוזר לי 4 פעמים. מה זה קשור לברכת התורה? איזה פסוקים? מה, אתה מפרש שלו? אני הבנתי אותו עוד לפני שהוא דיבר. אין שם, אין שום בעיה. בקראת תורה אין בעיה. תראה מרן עליו השלום, היה אומר לנו כמה פעמים, שאנחנו לפעמים, אדם לא ישן בלילה, כל הלילה, ונשאר ער ואומר סליחות. אז הוא פסק שאפשר להמשיך לגמור את הסליחות, אפילו שעלה השחר, ולא צריך להפסיק להגיד ברכת התורה. נשאלתי אותו פעם, כי אנחנו אין מפסיקים. למה? יש שם זה פסוקים של תחנונים. אז הפסוקים שיש ברכת המזון, הם פסוקים של שבח. זה לא לימוד תורה. מה שחייב, חייב על לימוד תורה לומר ברכת התורה. אבל על זה לא צריך. מה יש שם? תחנונים. אפילו הפסוקים שבסוף, שאכלנו, אדוני עוז לעמו ייתן, ואיכת עמו בשלום, עושה שלום במרומיו, חצי פסוק, זה לא, זה בלשון תחנונים, תפילה. כן. מה טוב בשבט? קפה אפשר להקל. שתייה מותר. עכשיו, זה לא הלכה, רק שתדעו. מה שאמרתי לכם שלא אוכלים, זה לא הלכה, זה מנהג נכון, ויש הרבה חששו לזה, הרב חידה חשש לזה. מפי הקבלה, גם הבן איש חי כמובן, כל החכמים שהלכו אחרי הקבלה, אז נזהרו מדברי הזוהר הללו, שכתב, לא תנחשו. תיקון חצות, יפה. תראה שאלה יפה. אדם שישן, תחילת הלילה, נרדם, ועכשיו קם לתיקון חצות. הוא רוצה לקרוא תיקון חצות, אז הוא אומר שם גם פסוקים, נכון? נוסף לקינות שהוא אומר, או אפילו תאמר על נערות בבל זה כמו קינה, אבל סוף סוף יש פסוקים, וגם בסוף יש פסוקים. צריך לומר ברכת התורה. כן. הוא הדין אם נרדם ונזכר שלא אמר קריאת שמע שעל המיטה. אז יקום איתו לידיים, יברך על נטילת ידיים, יברך ברכת התורה, ויאמר את קריאת שמע שעל המיטה. כך יעשה. בבוקר עוד פעם מה? זה רק אם ישן. אם הוא מחמיר לישון שוב, אז באמת יש לו פעמיים ברכת התורה, וכתבו הפוסקים שלא נכון לעשות כן, אבל הדור שלנו דור חלוש. אם תגידו להישאר ער, יש שיקור כל היום למחרת, יריב עם אשתו, מה יהיה? וואי, כמה ניידות יגיעו לאותה שכונה. כן. צריך זהירות. שלא ישן זה עצבני, צריך לזהר. כן. אותו דבר, אם ישן, אני לקחתי דוגמה, ישן בחמש, אתה צודק, אני לא דקדקתי בדבריי, אמרתי ישן בחמש משמע כאילו שהוא ישן מתחילה בלילה, גם אם ישן ביום, ואפילו התחיל בשתיים בצהריים, והחמיר עד שש, או עד חמש וחצי, חצי שעה מתוך הלילה, להתעורר, כעת התחייב, את צריך גם בחות התורה, וכמו שאמרנו, לגבי התענית, הוא צריך לפני זה להתנות. אז יפה שאל שהוא אמר, אם מהיום יכול להתנות, כן? אולי מחר מי יודע מה יהיה. יהיה טוב בעזרת השם, לבוא משיח. אבל אם תיפול עליו תרדמה, מהצהריים עד הלילה. אז מה, תגיד לו, יש לך צום? איזה צום, דחילה? אז תעשה תנאי. עושה תנאי מהכל יהיה בסדר. כן. לא, לא. הוא אומר בינו לבין עצמו. בינו לבין עצמו. עכשיו, אז אם כן, צריך להיזהר בדבר הזה. אז עכשיו השאלה, יש עוד שאלה, אם מותר לטעום, דנו בזה הפוסקים. מה עושה, למשל, שף שעובד בית מלון או בזה, והוא מבשל, וביום צום הוא צריך לטעום מהמאכל, כך דרכם. או האמא מבשלת, היא מבשלת לחתונה, אמרנו עושים חתונה בלילה. אז טוב, אז יש אחר כך שבע ברכות למחרת. מוצאי עשרה בטבת, עושים ביום עשרה בטבת, היא מבשלת, והיא נוהגת לטעום משהו, האם מותר או אסור. האמת שהגמרא אמרה, מטעמת, אין הצריכה. אפילו ברכה לא צריכה. אבל מה זה מתאמת? מתאמת ופולטת. מותר יהיה לטעום ולפלוט. וצריך להיזהר. הרמב״ם כתב, כתב על זה סעיף שלם. כתב, כל השרוי בתענית, בין שהיה מתענה על צרתו, זאת אומרת תענית יחיד, יש לו איזה צרה? לא עלינו. או על חלומו. בין שהיה מתענה עם הציבור, הרי זה לא ינהג עידונים בעצמו. זאת אומרת, אותו יום לא ילך לאיזה סאונה, או לבריכת שחייה, או ילך לים. לא. אותו יום תשמור, ולא יקל ראשו, ולא יהיה שמח וטוב לב, אז אסור לשמוע שירים. הבנת? אלא דואג ואונן. תראה איזה מילים, כמה זה קשה. דואג ואונן. אונן זה זוג בצער גדול. על חורבן בית המקדש כל הזמן. ואומר, כעניין שנאמר, מה יתאונן אדם חי, גבר על חטאיו. ממשיך הרמב״ם ואומר, ואם הוא מבשל וכדומה, מותר לו לטעום את התבשיל, ובלבד שלא יבלע, אלא טועם ופולט. אז אם כן, צריך להיזהר, ועל זה, יש על זה, אחר כך, סריה של גדולי ישראל, שכתבו בעניין זה, שאם יכול לטחון, אחד היום שאל אותי, אומר, יש לו ריח לא טוב, רוצה לשים בפה ציפורן. אז יש את השאלה הזאת, הרבי כתב, שאלו אותו אם מנעוס עצי קינמון בקנילנה, קנילנה זה הציפורן, קנפל בערבית, ובשפות שלהם היה קנילה, זה אותו זה. בשביל שלא ירח. אז הוא רוצה ללחלח את הגרון ולפלוט. אז הוא הביא את הגמרא במסכת יומא, ביום כיפור, הגמרא אומרת שרק אם אכל או נעש דבר הראוי לאכילה, אבל כעס זנגבילה ביומא דכיפורי, פטור. פטור אבל אסור. לוקח זנגביל, השורש הזה שיש, עכשיו זה העונה שלו. זה טוב לגרון. דעת? טוב, תדע, מי ששותה כוס כל יום, כוס, מעט זנגביל וחצי כפית קינמון ומעט ציפורן ומזוג עליו מים רותחים וכל יום תעשה את זה, לא תהיה חולה כל השנה, כל החורף. הבנת? אז חבל על משרד הבריאות שהזמינו כל מיני זה... חיסונים, לא עליכם, השם יצילנו. מנה לא מן נכון. אז תזכור, קינמון, זנגביל, זה בהתחלה חריף, תתרגל, לא יהיה לך חריף. זה זנגביל טחון, תשים לו גם ציפורן, יעשה לזה ריח טוב וטעם טוב, ועוד יותר טוב, אם זה בלי סוכר, הכי משובח. סוכר הורס אותו, תדע, לא טוב סוכר. אתה שואל על יום כיפור. כן. מי שלועס גם בחלום מותר לו. מה שאלת? לא הבנתי, הוא קם בארבע וארבעים, הוא הלך לשתום. לא, לא צריך ליטול. שהוא יקום אחר כך? שהוא יקום אחר כך, אתה שואל? אז תגיד לי, שיקום אחר כך. שיקום אחר כך, כן, הוא ישן בלילה. כן, ישן בלילה. כן. מה? אל תכניס אותי כעת, יש שלוש דעות מתי זה עלות השער, אל תכניס אותי כעת לזה. תביא לוח ותסתכל. כן. מה אתה כעת שואל שאלות רפואיות? מה? רוצה לקחת כדורים, נו. פעם ביום? אז הוא ייקח לפני עלות השחר. או ייקח בלילה ויקח מחורת בלילה. מה הבעיה? ידלג על פעם אחת. אבל אם חייב לקחת שלוש פעמים ביום, זו שאלה אחרת. השאלה על מה זה, איזה בעיה יש לו. זה ישאל את הרב מפה לאוזן ויענה לו ויגיד לו מה לעשות. כן. אני אמרתי לך שאל תכניס אותי לזה. יש שלוש דעות בעלות השחר. 120. ויש 90 ויש 72. וזה בשעות זמניות. תיקח את האמצע. תיקח, הלו, בחילה. תיקח את ה-90. למה? הר"ן כתב, כל מקום שיש לי שלוש דעות, אז אני אקח את האמצע. תיקח את האמצע, זה 90 בשעות זמניות, זה בערך 90 דקות של היום, קצת פחות. כי, לא, לא, הרבה פחות, כי היום זה חורף. אז זה הרבה פחות. זה כמעט, זה שעה ושלוש, שעה וחמש דקות, משהו כזה, לפני הזריחה. כן. טוב, רבותיי, בואו תנו לי להתקדם, מחר שאלות. מה הבעיה שלו? אם זה בעיה, רגע, תרשה לי. אם הוא סובל מבעיות, לא עלינו לב, כליות, או חלילה, אנטיביוטי, זה ייקח רגיל. אבל זה לא דבר שהוא קשור לחיים שלו, יכול לדלג. אבל אנטיביוטיקה צריך לקחת לפי סדר. ואם זה בעיות לב או כבד או כליות, דברים כאלה, זה חייב לקחת, אחרת הוא נכנס לסכנה. נו, קדימה. אז אמרנו מותר לשאת אישה, מחר בלילה יהיה מותר. אז אם הוזמנת לחתונה, לידיעתך הרבה, אתה רשאי ללכת וגם לרקוד שם. ואף על פי שרבנו יוסף חיים כתב בבן איש חי, שיזהרו מריקודים ומחולות, הוא מדבר סתם. ריקודים מחולות. אבל לחתונה, כמו שמצווה לשמח חתן וכלה, מותר לעשות כן, ואין בזה בעיה. ביום 10 בטבת, זאת אומרת ביום שלישי עצמו קבעו חתונה, אז עושים את זה בלילה, כבר יצא הצום. כך נהגו. גם בזמנם שהיו עושים ביום, אז היו דוחים, עושים את החופה סמוך לשקיעה, לפני השקיעה מסיימים את החופה, ולא מתחילים לרקוד רק אחרי שכבר יצאו הכוכבים, עושים איזה הפסקה, פנים ערבית או מגישים איזה כיבוד קל, ואחר כך פוצחים בשירה. ככה זה. אבל צריך לדעת שעיקר מטרת הצום זה לשוב בתשובה ולשפר מעשה, ואני אקרא לכם שתי שורות מהרמב״ם. אתם מסכימים? אז הרמב״ם כתב בהלכות תענית פרק שביעי, יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שיראו בהם, כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה. ויהיה זה זיכרון, תשמע את דבריו, למעשינו הרעים, ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו, אתה, עד שגרם להם ולנו אותם הצרות. זה נורא, אני היום אומר לכם את האמת, כאב לי הלב. עברתי בכביש ליד יריחו, הייתי צריך להיות שם באיזה עניין, ראיתי את הבטונדות על הטרמפיאדות ואת זורי מחסה ליד כל טרמפיאדה, זעזע אותי. זה המצב שלנו בארץ ישראל, זה ארץ ישראל שלנו, שאנחנו צריכים לפחד מהגויים, מהמרצחים השפלים האלה. אז על זה אמרתי עכשיו, טוב, צריך להבין מה זה תענית 10 בטבת? איזה כאב זה? איזה כאב? אז אומר הרמב״ם שאנחנו על זה שנתיב את מעשינו, שנאמר והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם. אומר, זה לא מטרת הצום לצער את הגוף, לא, אלא על זה שאני אצער את הגוף. ואני אהיה פנוי מעניינים גשמיים, מאוכל ושתייה, אני פורש מזה. למשך השעות של הצום, אז אני מתעורר, יש לי זמן וצלילות דעת ליישוב דעת, להתבונן על החטאים ולהטיב את הדרכים, ולזכור את מעשי אבותינו שהיו כמעשינו עתה, כי כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. זה ירושלמי, מסכת יומא פרק א', כך אמר הירושלמי. אז לכן, אלה שאומרים, מה? לפני 2400 שנה היה מה שהיה, מה אתה בא לי עכשיו זה? או כאלה הטיפשים, אומר צום גדליה, נהרג איש אחד יהודי לפני 2400 שנה ואתה עושה לי כעת צום? כן, זה מפני שאותו יום גרם. הרי אותו יום שמת אביו או אמו, מה כתוב בשולחן ערוך, צריך לצום. למה? מזלו של אותו היום לא טוב. ויש, כך כותב ספר חסידים, שלכל אחד מאיתנו יש לו יום אחד בשנה, אנחנו לא יודעים איזה, שבאותו יום הוא לא ימות. מה שיקרה לו, אפילו אם ייפול בני מצנח, לא יקרה לו כלום. יבוא איזה מטוס או איזה ספינה או איזה נוסעת מטוסים ותיקח אותו. ככה. אז אם אותו יום מת, לא עליכם, סימן שיתרע מזלה. אז כל שנה באותו יום צריך לשים לב. זה הסיבה. דווקא מינה לכן, נזהרים, לא ללכת לבית משתה, לא לשמוח, לא לעשות אותו יום איזה זה, כי יתרע מזלה. אבל אחרי שנגמר היום, נהיה ערב, מוצאה, גמרנו. כן? או בשבת, גם כן. שבת אין לחשוש, לא צריך לחשוש. אז לכן, מכאן ראינו שאלה הימים, הם יש בהם סימן וצריך להתבונן, ואדם יתחזק בעיקר בלימוד תורה. לימוד תורה. תראה עזרא הסופר. למה קראו לו עזרא הסופר? שהיו סופרים כל אותיות שבתורה. והוא, למה נקרא עזרא הסופר? זה דבר אחד. תראה, כתוב בתורה, סליחה, בספר עזרא, כתב הנשתבן. מה פירוש? כתב שווה. תסתכלו שהיום הארכיאולוגים הם מוצאים, הם עושים עבודה יפה. מוצאים, יאמר לשבחם גם, שמוצאים הרבה דברים שהם עתיקים ומחזקים הרבה דברים וכדומה. למשל, אתה יודע שכעת, למשל בסדום, לפני חודש, גילו שם מגילה שכתובה על האבן, חקוקה על האבן, וכתוב שם שהיה שם ארץ פוריה, ולפני 3,600 שנה בערך, קרה שם איזה אירוע שמיימי, כך הם כותבים, מהשמיים ירד איזה משהו, וכל הארץ הזאת נהפכה לבקעה אחת שגופרית ומלח שריפה כל ארצה, איך שהתורה אומרת. אז מה רצינו לומר מקודם? על ה... איך? עזרא הסופר, תודה רבה שאתה מזכיר אותי. עזרא הסופר. אז היה כתב, אז אתה רואה, ארכיאולוגים מוצאים כתב העברי הקדום. ואומרים שבזה היה, וזה שקר, לא נכון. היה ספר תורה, הגמרא שואלת את השאלה הזאת. היה ספר תורה הזה שלנו, עם הכתב הזה, זה נכתב, נקרא כתב אשורי. זה ירד מהר סיני. צורת האלף הזאת והבית והגימל עד שינתיו הכל. אבל בתקופה שהיו פה בארץ, תקופת בית ראשון, בחלק אצל ההמונים השכח הכתב הזה. והיו כותבים את הכתב הזה, נקרא כתב עברי. זה קוראים לזה שומרוני. זה הכתב העברי היה. ועבדו אלילים, ועבדו זה, רק אצל החכמים, ואצל הנביאים, היה להם הכתב של הספר תורה שלנו. וזה המשיך. כשגלו לבבל, אז היה שני כתבים, גם את הכתב האשורי, וגם הכתב הזה. אז מה, למה נקרא אשורי? כמה שבהתחלה גלו החכמים, לאן לאשור. אז ובאו היהודים הפשוטים שהיה להם את כתב העברי, ואז החכמים אמרו להם, זה הכתב הזה. בא עזרא הסופר, אמר, אין שתי כתבים. אנחנו נכתב כתב אחד, כתב הנשתבן. כתב שווה לכולם. והוא חידש מחדש את הספר תורה. והרמב״ם כותב שהספר תורה שלנו היום הוא היה לו ספר תורה שנכתב לפי ספר תורה של עזרא הסופר. בהזדמנות נהדר תזכירו לי, נספר לכם כמה מעשים נוראים היה עם הספר תורה של עזרא הסופר. היה אחד שגנב אותו, את הספר הזה, זה היה בבבל. הרי הוא היה בבבל, הוא קבור, איפה קבור עזרא הסופר? בבבל. לכן רבי יוסף חיים הוציא ספר מיוחד, קרא לו ממלכת כהנים. שלושה כהנים נביאים היו שם. אחד יהושע בן יהוצדק, כהן גדול, זה שקראנו בהפטרה של חנוכה. השני עזרא הסופר, והשלישי יחזקאל בן בוזי הכהן. שלושתם קבורים, כל אחד במקום אחר בעיראק. ורבי יוסף חיים היה פוקד את מקומם כל שנה ושנה, וכתב ספר בשם ממלכת כהנים, וכתב שם בשמם כל מיני ממרות ופסוקים שאומר אותם האדם. למה? הוא היה יודע שעמי הארץ בחול המועד היו נוסעים לשם. יום, יומיים נסיעות, נוסעים, אז בשמה שבזבזו את זמנם, סדר להם ספר ממלכת כהנים, היו הולכים לשם וקוראים בו. והם תפילה, שיגידו תפילה שם וכל זה. וגם כתב קצת על ההיסטוריה של המקום. שם היה, בקבר של עזרא הסופר, זה שמה, ליד צ'יפל, קוראים בזה בערבית. שם היה ספר תורה שלו, באיזה ארון. ופעם אחד גנב אותו, והיה איתו באונייה. והאונייה באה, התחילה לסעור. והייתה הולכת לטבע, בסוף אמרו שנטבעים עוד מעט. בסוף הוא טבע, אבל הספר תורה לא קרה לו כלום. בא איזה מישהו אחד והציל אותו, והחזיר אותו למקומו. וזה הספר תורה היה בדוק, ומוגה לפי האותיות, מספרי האותיות שבתורה. זה מה שבגמרא מובא, כמה מספר האותיות, ויש על זה גם תפילה מיוחדת, סגולה, בהזדמנות נהדר, תזכירו לי, יש סגולה לומר מספר הפרשיות שבתורה כך וכך. מה זה פרשיות? לא מה שאנחנו קוראים, קורח שלח לך וזה לא. פרשה סתומה, פרשה פתוחה שיש בתוך הפרשה. ומספר הפסוקים כך וכך. מספר התיבות כך וכך. מספר האותיות כך וכך. ואומר את זה, אחר מתפלל לשם, וזה כאילו הוא אמר את כל התורה בפיו. ואם יהיה בשעה צרה לא יבוא ולא יהיה, ינצל. זה מורבי, העתיק אותו בספרו, אורח צדיקים, מופיע שם הסדר הזה, בהזדמנות. אז נדליק נר לעזרא הסופר, בכבוד. שלום רב על משכבו, מה יופיו, דובר אמת בלבבו, אדוננו בר יוחאי. כמה עולה הנר הזה, כמה נמכור אותו. מה? שמעתי כמה קולות. 101. 200. 200. חכה עם הסיועים עוד מעט. בסולם עולים מדרגה מדרגה. 200. 200 פעם ראשונה. תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו, הוא ימליץ טוב בעדינו, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם. ואחר כך, 200 פעם ראשונה, רבותיי, היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים זריזים. 300. סיני, סיני לא נקרא ארי שבחבורה, ממנו תצא תורה, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם. עשה שבעים תיקונים, יקרים מפנינים, במתיקנה עליונים, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל לחי. שלוש מאות פעם ראשונה, הוא רוצה לאכול בשר ועופות ודגים, בארבע לפנות בוקר, וואי וואי וואי, תנובה פשטה את הרגל, ושטראוס סגר את המפעל, וטרה נעלם מהאופק, אז איפה היינו? 300 פעם שנייה, 350, כמה? 400, זוז, תזוז. למה שמם זוזים? שזזים ממקום למקום. ככה אומרת הגמרא. ולכן המטבע עגול, אתה ראית מטבע מרובע? אפילו מלכת בריטניה שנפלה על הראש, היא לא עשתה מטבע מרובע. שטרות מרובעות יש. מלבניות. כמה אמרנו כעת? 400 פעם ראשונה. ברוך הוא מפי עליון, קדוש ומהיריון, מאור גלילה עליון, אדוננו בר יוחאי, ואמר ארבע מאות פעם שנייה, 450, אוחבה בתוך מערה, מפה מהגזרה, מצית רטורה, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל החי, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל החי. 450, פעם ראשונה, ושם נברא מעיין לו, וחרוב למחלו, מה טוב חלקו וחבלו, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם, באמת 50 פעם שנייה וחצי, פעם שנייה ושלושת רבעי. נו, 450, הספידומטר עולה. 450, פעם שלישית זכה.